אני מבחינתי, כל הנוחבה, להוציא אותם להורג.
באמת.
כן.
אבל האם יש איזושהי ערך חיי אדם שצריך להסתמך עליהם? זאת אומרת, מה שכתוב ברוח צהל לא מאפשר להרוג מחבל אחרי שתפסת אותו.
לא, לא, לא. גם מבחינת שריעה, מבחינת הלכה אסלאמית, אלה חייבים מיטה. אין להם ערך החיים. כי הם אומרים את זה, אנחנו מבחינתנו החיים זה החיים הבאים.
כן.
בסופו של דבר, זה הייתה מלחמת דת. יש פסוק, פסוקים שאומרים היהודים, הם בני קופים וחזירים, בקוראן.
כן.
הקוראן זה דברי אללה מבחינת המוסלמים. הם הפלסטינים טובים בתעמולה, הם מעולים. אנחנו רואים בתעמולה, אנחנו בכלל לא עושים תעמולה. יש הערצה להיטלר, קודם כל בגלל שהוא שונא יהודים, זה היה ידוע, אחר כך חוקק חוקים נגד היהודים, ואחר כך השמיד את היהודים. אז מישהו שעושה לך את העבודה, לא תאהב אותו? לא צריך הרבה סיבות כדי לרצוח יהודים לצערי.
האורח שלי היום הוא דוקטור אדי כהן. אדי הוא חוקר אסלאם ומזרח תיכון מהחשובים ביותר בארץ. הוא יליד לבנון, הוא מופיע תכופות בערוצים מרכזיים בעולם הערבי, כגון אל-ג'זירה, BBC בערבית ועוד. הוא מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן, יש לו 600 אלף עוקבים בטוויטר, והוא ככל הנראה המומחה הגדול ביותר בישראל בענייני היחסים בין יהודים וערבים ותקשורת במזרח התיכון. מה שלומך, אדי?
בוקר טוב.
בוקר נהדר.
תודה על האירוח.
שמחה רבה. רציתי לשאול, להתחיל ממשהו די רחב. מה הישראלים הכי פחות מבינים בנוגע ליחס של האסלאם ליהדות בתקשורת?
טוב, אני אגיד לך את האמת, שרוב הישראלים לא בקיאים במה שקורה סביבנו. אני לא מדבר איתך על סעודיה או המפרץ, רק במדינות שסובבות אותנו, הישראלים לא יודעים שהירדנים או העם הירדנים באמת שונא אותנו, המצרים לא סובלים אותנו, למרות שיש לנו הסכמי שלום, התקשורת של ירדן, של מצרים, בוודאי של טורקיה, טורקיה אולי כן יודעים, אבל רוב מדינות ערב, בעיקר הסובבות אותנו, לא רוצות לראות ישראל בתחומן, ויש מלחמה סמויה, אם אני יכול לומר, העמים לא רוצים לראות ישראלים, והתקשורת מאוד עוינת, למרות שיש הסכם שלום, התקשורת המצרית אומרת, הכיבוש הישראלי, למרות שיש לנו שגרירות ודגל בקהיר, כן. אנחנו עדיין האויב, הצבא המצרי מתאמן, כאשר הוא יורה לעבר האויב, יש לך מגן דוד וחייל ישראלי. כנ"ל גם בירדן. עכשיו, מה קורה עם הישראלי הרגיל שלא דובר ערבית? הוא נוסע למצרים, הוא מטייל ונתקל בעוינות. ויש כאלה שאיבדו את חייהם, גם בתחילת אוקטובר, בתחילת המלחמה,
כן.
נהרגו 2 או 3 ישראלים תיירים. נכון. שוטר הרג אותם.
נכון, כן.
מי שעשה את הפיגוע לפני שנה, גם חייל בגבול באילת. הישראלי שאינו דובר ערבית לא מבין את ההתקפה או המתקפת של התקשורת, כאשר הוא נוסע לירדן ונוסע למצרים, מקבל סתירה, כי הוא לא יודע שהם עוינים.
כן.
וזה, הישראלי צריך לדעת, ואני לא ממליץ לו בעיקר בימים אלה, לבקר במדינות אלה.
כן. א', למה אתה חושב שזה המצב? למה ישראלים כל כך לא יודעים על המדינה, על גם מה שקורה בתקשורת, אבל כן, איך שאתה מתאר את כל המצב הזה?
תראה, במשך שנים, התקשורת הישראלית פמפמה שהכל בסדר, שמלך ירדן הוא בסדר, שהמצרים הם חברים שלנו. הפרשנים, רוב הפרשנים, אני לא רוצה לומר כל, רוב הפרשנים לענייני ערבים, לא מביאים את ההתבטאויות האנטישמיות של ג'יבריל רג'וב, אם זה מדובר בפלסטינים,
כן.
של שרים מצרים, של חברי פרלמנט ירדני, אולי התחילו בשנה, שנתיים האחרונות להביא. רק בחודשים האחרונים, חברי פרלמנט ירדנים אפילו שרפו את הדגל של ישראל בתוך הפרלמנט הירדני. זה הביאו את זה, הביאו את זה, אבל בשנים האחרונות, ויש אחד הפרשנים הכי גדולים בארץ, לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל הוא מוכר וידוע, תמיד משדר שהכל בסדר, שהירדנים אוהבים אותנו, ש... וזה לא נכון, פשוט.
אז רגע, זה מגיע אבל מבורות? זאת אומרת, ממש חוסר הבנה או שהם מסתירים משהו?
לא, לא, לא. קונספציה, שמעת על המילה קונספציה?
כן.
זה מלך ירדן מזמין אותם, ונחמד איתם, עם העיתונאים האלה, ואז הם לא משדרים משהו נגדו. עד כדי כך, לפני שנתיים, הייתה הפיכה. הירדן הודו שהייתה הפיכה, ניסיון הפיכה, סליחה. והאוטו פרשן אומר, לא, זה לא היה ניסיון הפיכה.
למה הוא אומר את זה לדעתך?
שוב, קונספציה, ושוב, יש לו קשרים טובים, לא רוצה להרוס אותם. יש גם הרבה פרשנים של עיני הערבים, שנוסעים לרמאללה, אז אלה לא מביאים את ההרדקור, את הצערות החזקות, ג'יבריל רג'וב, וגם, לא רק הוא, אתה יודע כמה פעמים ג'יבריל רג'וב הוא משווה בינינו לבין היטלר, לבין הנאציזם?
מה אתה אומר?
ג'יבריל רג'וב אמר גם אפילו, אם היה לו גרעין, היה משתמש נגדנו. התבטאויות האלה, יש מכונים כמו PMW, כמו ממרי, שמביא את ההצעות האלה, אבל הפרשנים, רוב הפרשנים, ענייני ערבים, לא מביאים את ההצעות, ולכן הציבור הישראלי, בצדק, אם הוא לא דובר ערבית, לא יוכל לדעת.
Yeah, אתה אומר, זה לא מגיע אליו בכלל.
לא מגיע אליו, אז כן. הוא לא אשם. אז... לא כולם יודעים ערבית, ולא כולם מתעניינים.
כן. אני מתעניין, ואני לא יודע הרבה מהדברים שאתה עכשיו אומר. אז דבר ראשון, אם היינו יודעים, והיינו, כן, הציבור, אני מתכוון, מה לדעתך היינו צריכים לעשות? היינו צריכים להתנהג אחרת?
באיזשהו? אז קודם כל, הייתה דוגמנית ישראלית לפני המלחמה, בית מלון, אמר לה, קחי את הדברים שלך, לא רוצים אותך, במצרים, בקהיר. היא לא ידעה, חשבה שיש הסכם שלום, שהכל בסדר.
אני מבין, מה ברמה מדינית, אבל?
זה משהו אחר.
כן.
יש אינטרסים. המצרים, מאז קאם דיוויד להיום, אולי אני מחדש לך כאן, אולי לא, מ-78 הם מקבלים כל שנה $1.2 מיליארד. $1.2 מיליארד, רק בגלל שהם עשו הסכם עם היהודים, מארצות הברית, כל שנה בונוס.
וואו.
הם לא רוצים להפסיד את זה.
הבנתי.
הם לא רוצים. והכסף הזה הולך לגנרלים, למשפחה, שחיתות, אז מה אכפת להם? אז יסבלו את הישראלים קצת. אז יש אינטרסים.
כן, זה אתה מדבר אבל על מצרים וירדן של הסכם איתנו.
נכון.
מה עם כל השאר?
תן לי שמות, כל מדינה זה בנפרד.
כל מדינה לגופה, כן. אני מסכים,
כל מדינה, אין מדינה ערבית שעשתה שלום עם ישראל, או תעשה בעתיד בלי שום תמורה. אני יכול לדבר איתך על מרוקו, קיבלה את ההיכרות של הסהרה המערבית, מטראם. אמירויות קיבלה הסכם אברהם, רצו F-35, אין לי מושג אם קיבלו אותו. אני חושב שעדיין לא קיבלו את המטוסים. אבל השלום בינתיים, טפו, עם איחוד אמירויות, הוא הכי טוב. כל מדינה יש לה אינטרס. הסודנים בזמנו רצו לעשות שלום, ביקשו שיוסירו אותם מרשימת תומכי טרור. לא עושים שלום עם היהודים בחינם, סתם. צריך משהו, צריכים לקבל משהו.
מה, אוקיי, אז רגע, מה עם כל המדינות שלא איתנו בשלום? מה אנחנו לא יודעים עליהן?
כמו?
אתה אומר, גם שם זה ממש שונה. זאת אומרת, קטר, איראן, ואפילו הרשות הפלסטינית.
קטר זה חמאס. קטר זה חמאס, קטר זה ראש הנחש, הקטרים. ניתן רקע על הצופים.
קדימה, כן.
בשנות 50-60 התחיל האחים המוסלמים לצמוח במצרים. השלטון, מג'מאל עבד אל-נאצר, גם סאדאת וגם מובארק, נלחם באחים המוסלמים. הרג אותם, קלה אותם, והחלק הגדול נסעו. לאן נסעו? קטר. אז דורות של דורות מגיעים לקטר משנות ה-50, 60, 70, ומביאים ילדים, ואלה אחים מוסלמים, קיצוניים, פונדמנטליסטים, לומדים איך לשנוא את ישראל, גדלים על שנאת ישראל, שנאת היהודים, לא רק ישראל, שהיהודי הוא בני קוף וחזיר, שהיהודי הוא שטן, ודור אחרי דור, בקטר כיום, כל האנשים האלה נכנסו לממשל, למשרדי התחבורה, למשרד הפנים, למשטרה, ולכן צמחה תנועת האחים המוסלמים בקטר. ותנועת האחים המוסלמים היא בת דודה של חמאס, לדודים, ולכן הקטרים, מה שהם עושים, נותנים כסף, קונים מכוני מחקר בארצות הברית, נותנים כסף למכוני מחקר, שאתה מקבל 200, 300 אלף, לפעמים מיליון דולר, אוניברסיטה או מכון מחקר מקטר, אתה לא יכול לכתוב דברים נגד קטר, נכון?
כן.
לא תוכל לעשות את זה. לכן קטר יש לה כאילו שם של מגנה על הזכויות של רבים,
כן.
מתווכת הגונה.
כן.
קטר משחדת פוליטיקאים. אני לא אופתע יום אחד אם יגלו שפוליטיקאי כזה נקנה על ידי קטר, גם אצלנו, הוא לא דווקא ערבי, מדבר על יהודים גם.
כן.
קטר קונה אנשים, קונה מכונים, והיא שסייעה בבנייתו של, בנייתה של תנועת חמאס הטרוריסטית.
אז האחים המוסלמים נמצאים למעשה בכל שכבות האוכלוסייה בקטר.
הכל, אין, כל החברה, מה זה קטר? זה גוש דן.
יש רק בגודל, כן.
כמעט 350 אלף קטרים.
וואו.
צטו.
כן.
וכמה גברים מתוכם יש?
חצי.
פחות.
פחות.
ילדים, נשים, זקנים.
כן.
וואו. אז כן, השתלבו בכל החברה.
וואו.
רוב אז... החברה זה אחים המוסלמים.
גם יש את הסיפור המעניין עם, עם המונדיאל. שסתם, אני יודע שהיה שם קטע עם מלא עובדים ממדינות אחרות, היה שם לאיזשהו שלב יותר עובדים משהיה שם בפועל קטרי.
תמיד זה ככה בנות המפרץ.
תמיד זה ככה.
לא בקטר, באיחוד אמירויות גם.
וואו.
יש יותר, למה? כי אמרתי לך, יש 350 אלף קטרים, אוקיי?
כן.
עכשיו, קטר צריכה עובדים. הקטרים זה שכים.
כן.
הם לא עובדים במלצרים, במלצרות, אינסטלטורים.
כבוד.
ובניין.
כן.
יש להם כסף עשירים, המדינה מממנת, נותנת גם דירות לאנשים. באמת, מסייעת, המדינה מסייעת. סליחה. לכן, הם מביאים מפקיסטן, מכל מדינות ערב, או מהודו,
כן.
מבגלדש, מביאים עובדים.
יש להם אבל כביכול יחסים שנראים... על הנייר טובים עם המערב, עם ארצות הברית וכאלה. אבל בפועל הם האחים המוסלמים, אז איך זה מסתדר?
מסתדר? בוא, דיברת על מונדיאל. איך, למה בחרו בקטר?
בדיוק, למה? שחיתות, כן.
הוא הוכח שקיבלו שוחד, המארגנים, הוא הוכח, ויש כאלה שהלכו לכלא.
נכון, היה סדרה בנטפליקס על זה.
נכון, זה אחד. שניים, הקטרים אמרו להם, או שהמארגנים אמרו להם, תשמעו, יש לכם מונדיאל, אבל אתם צריכים להיות גמישים, למשל חזיר, הומואים ישתתפו, אתם לא תעשו בעיות. ואמרו, כן, 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 כשהתחיל המונדיאל, לא בירה, לא חזיר, מי שיש לו כובע עם הסמל של LGBT, אז אומרים לו, אל תיכנס.
באמת?
הם פשוט עבדו, יש סרטונים שמוכיחים.
וואו.
הם עבדו על המערב.
אז איך זה ייתכן? בפועל, כאילו...
למערב אין ערכים כבר. הכסף מדבר. הקטרים, אני שוב אומר לך, הם קונים אנשים, סגנית נשיאת הפרלמנט האירופי, אווה קיילי, מיוון. סגנית נשיאת הפרלמנט האירופי, היא בכלא. או במעצר בית או בכלא.
על מה? על אחד מהאירועים האלה?
קטר, שחדה אותה.
וואו.
נכנסה המשטרה הבלגית, הם גרים בבלגיה, חברי הפרלמנט. מצאו בחדר 1.5 מיליון יורו במזומן. הקשרים שלה עם קטר.
וואו.
הקטרים קונים פוליטיקאים.
ואתה אומר, אולי פעם זה לא היה ככה. משהו, משהו בערכים במערב פשוט נהרס.
אין, אין, איזה ערכים? איזה ערכים יש למערב כאשר נותן למדינה קיצונית?
כן.
קיצונית, פונדמנטליסטית. אני לא אומר לך כל מדינות הערב ככה, למשל, המרוקאים לא ככה. יש מדינות, בסדר.
סעודיה גם לא ככה, נכון?
סעודיה לא ככה. הם לא כמו הקטרים.
כן. אז אוקיי, אז יש לך בעצם את קטר שהיא האחים המוסלמים, יש את סעודיה, בוא תרחיב קצת עליה אם אפשר.
תראה, בגלל שהמונדיאל היה בקטר והיה מונדיאל איסלאמיסטי, אך הסעודים לא יכולים לחשות לעצמם, הם חייבים לחמיר.
אה, כן?
ואם לא יחמירו, נניח שהם ירשו לשתות בירה במונדיאל, יבואו כל העולם הערבי, יגיד, יעשו השוואה, ישימו את התמונה, אתה יודע איך זה הולך בפוטו, בסרטונים, יגידו, הנה, מונדיאל 2022, קטר, בלי בירה, מונדיאל 2030, סעודיה עם בירה. יעשו את ההשוואה, לכן סעודיה תיאלץ להחמיר.
להחמיר?
כן.
זאת אומרת, אתה אומר, להקצין מעבר
לחימה? להקצין, להקצין.
אוקיי, אז עכשיו אבל הבנתי, הייתה פה עידית בר, שאני לא יודע אם אתה מכיר,
חוקרת איתה. כן, כן, בטח, מעולה.
מהממת, והיא מספרת דברים ממש מעניינים, שאחד מהם זה על איך בעצם הממשל הכניס לתודעה, שינה את התודעה בעזרת כמה החלטות מדיניות בקרב האוכלוסייה, שזה דווקא באיחוד האמירויות, ובסעודיה היא אמרה שקרו מהלכים דומים, זאת אומרת, אסור למסגדים להגיד מה שלא מאשרים להם, והכל צריך להיות למען שוחר שלום וכאלה.
אז אני אגיד לך, הכל התחיל, ההתחלה, עוד דיברת צודקת, אבל יש מהלכים לפני. איחוד האמירויות הבינו שהבעיה אלה המורים הפלסטינים.
כן.
לפני פחות 20 שנה, עדיין היו מורים פלסטינים שמלמדים באיחוד האמירויות, והם מקצינים, המורים לילדים, המורים של בבית ספר, כן. היו מקצינים ועושים אינדוקטרינציה לתלמידים. ותלמיד גדל, 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 אתה יודע, המורה משפיע.
כן.
באיחוד האמירויות הבינו שהבעיה הראשית, העיקרית, אלה המורים הפלסטינים. ביום אחד העיפו את כולם.
למה אז לא עושים את זה במקומות אחרים? והאם זה הצליח לדעתך?
הצליח. גם הסעודים עשו את זה. אבל איחוד האמירויות הבינו, והם נגד האחים המוסלמים, ונלחמים באחים המוסלמים. ותראה, אתה יכול יותר, אני הייתי בדובאי, חשתי יותר בביטחון מאשר בצרפת.
מה אתה אומר?
בדובאי אתה יכול ללכת עם כיפה. בצרפת, בפריז, עם כיפה,
וזה תולדה, מאוד מסוכן. תולדה של חינוך.
החינוך החדש. הבינו שהקיצונים צומחים מלמטה, מהמורים הפלסטינים, וגם מהאימאמים, נכון?
כן. היא
צודקת, ידיד.
אז האם אתה חושב שזה נכון לגבי כל מקום, אולי אפילו בעזה?
תראה, זה לא רק האימאמים, לא רק המסגדים. נכון, זה, אתה ביום שישי הולך להתפלל, ובדרשה של היום שישי אתה שומע כמה, איך היהודים הרגו את הנביא מוחמד, איך היהודים עשו ככה, איך ישראל היא גוף זר שאין לו מקום במזרח התיכון, ואתה חוזר הביתה שונא יהודים, גם אתה, אני, כששומעים את הדברים האלה, נתחיל לשנוא את עצמנו. אז לא רק זה, זה מסגדים, תקשורת, טיק טוק, אינטרנט. אתה חי... כיום, אתה חיים הנייד, אתה מקבל סרטון, למשל, סתם סרטון שאני לפעמים מנסה להגן על ישראל ברשתות, עוד נגיע לזה.
בטח.
היה סרטון לפני כמה חודשים, נדמה לי לפני המלחמה. הגיעה הפלסטינית ודקרה שוטר בירושלים. פצע אותו, מה עשה הוא? בעט בה. אוקיי? כתוצאה מה... נכון? תגובה טבעית, לא?
לקחו את הביתה.
בדיוק. כן. מה עשו הפלסטינים? חתכו ואמרו, ללא סיבה, הנה שוטר משעמם לו, או משועמם, ראה אישה פלסטינית בעט בה. אתה יודע מה זה עושים לעולם הערבי? והם מאמינים. אני לקחתי את הסרטון הזה, מיד שמתי את הסרטון האמיתי, המלא, ואז באמת התמונה היא אחרת.
כן.
הם הפלסטינים טובים בתעמולה, הם מעולים. אנחנו גרועים בתעמולה, אנחנו בכלל לא עושים תעמולה.
כן.
בכלל.
אנחנו עושים הסברה.
כן. גם לא.
גם לא.
גם לא. מה זה הסברה? שאתה מוכיח בעובדות שהדברים שאתם רואים בעולם הערבי, פונה לערבי ואומר לו, זה לא נכון. אתה רוצה עוד דוגמה?
כן.
כל העולם הערבי אומר, למה יהודים עולים להר הבית? למה עולים? לא נכון, לא יפה, הם רוצים להרוס מסגד אל-אקצא. מה עשיתי? אני לבד. הלכתי להסכם השלום שיש לנו עם הירדנים, מ-94. יש סעיף 6 א' אומר, מותר לירדן ולישראלים, כל אחד לבקר במקומות הקדושים של השני. כן. בערבית, שמתי להם את זה, שתקו, לא ידענו.
כן.
אבל המדינה לא עושה, משרד החוץ לא עושה. כן. הם לא בכיוון אפילו, לצערי.
אז אבל כן ברמה, בוא נגיד, תיאורטית. אז אני מבין שבוא נגיד לטיק טוק ולמדיה בצורה הזאת יהיה קשה להיכנס ולהפריע וזה, אבל על התקשורת ברמה הכללית אולי יכולה להיות לך שליטה כישראל. גם על התקשורת ברמה הכללית וגם על החינוך. אז האם כביכול תיאורטית זה צעד חכם לכל מדינה שהאחים המוסלמים או חמאס או השתלט שם על התודעה?
תראה, יש מדינות שמגנות על עצמם. אני הייתי בדובאי, הלכתי למלון, חיפשתי, אני רוצה לראות אל ג'זירה, אני רגיל לשמוע את השקרים של אל ג'זירה, ואני רוצה לשמוע את האויב. מזפזפ, לא רואה, מדבר עם הרספשן, פליז, ג'זירה, איזה מספר, לא, אין לנו.
וואו.
אתה רואה? ואנחנו כאן, אחרי הצהרות של קטר, שהיום בבוקר אני חשפתי הצהרות של אחד חברי פרלמנט, שרצה, שרוצה לחסל את היהודים, אולי נשלח לך אותו,
נשמח,
לצרף כן. אותו
לפודקאסט
הזה.
לגמרי, פה, יופיע פה
אפשר. פשוט שונאים אותנו הקטרים, ועדיין הכתבים שלהם פה, 4-5 מסתובבים בתל אביב, בירושלים, מסיתים, ניסו להבעיר את הר הבית, לא הצליחו ברמדאן האחרון, אבל עדיין משדרים, ואנחנו עדיין מרשים להם.
אנחנו פה משדרים, אתה אומר.
זה, כן, זה מרשים להם, אנחנו צריכים להעיף אותם.
כן, אז זה דוגמה. אבל האם אתה חושב שברמה עקרונית זה יכול להתאפשר? זאת אומרת, אם אנחנו נעיף...
חוקקו חוק, אני לא בממשלה, אני שמעתי שיש חוק לסגירת אל-ג'זירה, אז תסגור כבר.
כן.
תסגור, אז... מה אתה מחכה? אני פונה לראש הממשלה, לשרים, שר קרעי. דווקא שר קרעי הוא שמוביל את זה.
למה זה? המח...
לא יודע, לא יודע. לא יודע, אולי חטופים, משהו, עסקה, אבל גם לצערנו אין, אני לא רואה, על פי מה שאני שומע, אין עסקה באופק.
אתה חושב שאולי גם פה יש איזה עניין של שחיתות כלשהי?
לא, לא, אני לא חושב שיש אינטרסים, אבל אנחנו למדנו, ירשנו את הבירוקרטיה מהבריטים.
כן.
אז אנחנו מאוד, אולי מחכים לעוד אישור, לעוד...
זה תקוע בניירת.
היועצת המשפטית שתחליט, כל כן. דבר, אי אפשר לנשון בלי החלטות היועצת, אז לכן כן. אולי כאן תקוע. וואו. אבל צריכים כבר אתמול להעיף את הכתבים, ו... לבטל להם את התעודות
אז
שלהם.
אז אם זה היה קורה, מה לדעתך היה קורה?
קטר צריכה לשלם. למה אין לנו כתבים בקטר? למה? כי הם לא הסכימו. אבל אנחנו מסכימים. תמיד, תמיד בעולם, בפוליטיקה, יש עיקרון ההדדיות. אם אתה לא נותן לי את זה, אני לא אתן לך את זה. למה אנחנו צריכים להיות יותר חכמים או יותר קתולים מהקתולים?
כן. מעניין.
חומר למחשבה. לגמרי. מקווה שיסגרו כבר את הרשת הזה. יש את המשרדים כאן, יש כן. כתבים, עובדים, ותפקידם להסיט פרק. ולפגוע באינטרס הלאומי של מדינת ישראל.
כן, אוקיי. אז אני, כל החלק הזה בשיחתנו, התחיל מזה שאמרתי, מה הישראלים הכי לא מבינים בנוגע לתקשורת במזרח התיכון. אז מה עוד, חוץ מלהפיץ שנאה וזה, אתה אמרת גם שאנחנו לא טובים בתעמולה לעומת התקשורת הערבית הפלסטינית ובכלל.
אנחנו מתביישים לעשות תעמולה. למשל, משהו קטן, תמונות של אנשי חמאס, קצת חצי ערומים, פחדנו לשדר. דווקא היינו צריכים לעשות את זה, לשדר יותר, להשפיל אותם יותר, לקחת, לעשות כל מיני רעיונות עם מחבלים בכלא, לראות כמה כן. הם סובלים.
יש כמה ביוטיוב רעיונות של השבק כזה שיצאו, שזה מעניין, אבל זה לא באמת יוצא החוצה.
עם כן. הדגל והמחבל כן. יושב לו כמו בוס. כן. אלה זה לא נחשב.
וואלה.
אתה צריך להשפיל אותו. אבל אולי בגלל שיש חטופים, אבל...
אולי זה בגלל שאנחנו לא מבינים איך הראש הערבי עובד. מאיפה לתקוף?
קודם כל, זה שיש דגל ישראל, אנחנו למדנו מהטורקים, רק שתדע.
וואלה.
למדנו מהטורקים איך הם עושים את זה. אנחנו חוששים לעשות תעמולה, חוששים. אנחנו חייבים לעשות תעמולה. הפלסטינים ניצחו אותנו בהרבה נקודות עם התעמולה שלהם, עם המצטלמים, עם המפתח של הבית. יענו, הם רוצים לחזור לפלסטין שכבשנו מהם. פעם אמרתי בטוויטר, כתבתי לעוקבים שלי, הערבים, אמרתי, הצעתי פרס של 100,000 דולר לכל מי שייתן לי את שמו של הרמטכ"ל הפלסטיני, כאשר אנחנו כבשנו את פלסטין. הרי מה העולם הערבי סבור, חושב? שהייתה מדינה שקראו לה פלסטין, אוקיי, פלסטין ערבית, לא פלסטיניין מנדטורי, לא פלסטינה. פלסטין, מדינה ערבית, עם נשיא, עם רמטכ"ל. הגיעה ישראל ב-48, נלחמה במדינה, הרגה את הנשיא או את ראש הממשלה הפלסטיני, הביסה את הצבא והרגה את הרמטכ"ל. אבל זה לא ככה, זה לא היה ככה.
הם באמת חושבים שזה היה ככה?
עדיין חושבים. אני פעם אמרתי, אני רוצה לשמוע את שמו של הרמטכ"ל הפלסטיני, כאשר אנחנו כבשנו את פלסטין.
וואו.
התחילו לחפש, לא, אין, יאסר ערפאת. שבכלל הופיע בסוף שנות ה-50.
כן.
ויאסר ערפאת, דרך אגב, זה לא השם שלו, שם שלו זה אל-חוסייני, הוא בן אחותו של המופתי אמיל חוסייני.
וואלה, כמו הספר החדש שלך, כן. על המופתי. אנחנו נכון. דרך אגב נשים פה קישור, ומי שירצה כמובן יוכל לרכוש את הספר החדש.
בשמחה.
כמה דברים מעניינים אותי בתוך מה שאמרת, לפני שניגע אולי במופתי.
פשוט.
שדבר ראשון, יש לך את הטוויטר, נגעת בטוויטר שלך, כן. שיש בו 600,000 עוקבים, ואז כמובן יש לך שניים, יש את הטוויטר בערבית, שהוא ככה. אתה, ראיתי המון ביקורות עליך כפרשן בערבית. הם חוגגים מלא, את הדברים שאתה אומר, מוציאים אותם מגדרם. אז א', ממש מעניין אותי לשמוע כן. למה אתה חושב שזה, וב', האם אתה חושב שיש לך כוח להשפיע על התודעה בעולם הערבית?
אז קודם כל כן, אני משפיע. ואמרתי לך כמה דוגמאות, הבאתי לעולם הערבי את האישור או שההסכם שיש לנו עם הירדנים. כן. את הסרטונים שאני, שהפלסטינים חותכים, אני שם את כולם.
ואתה רואה אבל שזה קורה עם זה
אתה
משהו?
אתה רואה שיש כאלה שרואים את זה. אתה רואה את זה שאנשים מתונים רוצים לראות את האמת. תראה, לא כולם נגדנו, אני חייב לומר, לא כולם נגדנו בעולם הערבי. מדינות המפרץ, חוץ מקטר וקווית, הם רוצים את האמת. הם לא נעולים שאנחנו האויב, כמו איחוד האמירויות, כמו בחריין, אפילו הסעודים, הם מתונים. לכן הערבים רוצים לשמוע את האמת. הערבים בעצמם לא מאמינים, לא מאמינים לתקשורת שלהם. לכן הם רוצים לשמוע זווית נוספת, רוצים לשמוע מה היהודים האלה חושבים או אומרים. לכן אני מתראיין על בסיס קבוע, חוץ מהטוויטר, כן. אני מתראיין בערוצים, כמעט, לא יודע, 3-4 פעמים בשבוע. למה מביאים יהודים, לא רק אני, יהודים אחרים, דוקטור קדה,
כן.
גולן ברום, עידן רונן, מאיר מצרי, יש יהודים שמתראיינים גם. למה? כי הערבים רוצים לשמוע את הזווית היהודית. כן, זה, דברים השתנו, זה דור חדש, לא נעול שהיהודי אויב ואסור, וצריך להחרים אותו. כמו אל-ג'זירה למשל, היא הראשונה דווקא,
כן.
שהתחילה לרעיין יהודים, ישראלים. כן. השתנו, הדברים השתנו.
אני מבין.
ואתה... רוצים לשמוע את הזווית היהודית אז, ואת הזווית הישראלית.
אז למה יש את החלק ש... כמו שאמרתי, יש מלא סרטונים ביוטיוב, שיש בהם אנשים רבים, כאילו כועסים עליך על הדברים שאתה אומר.
ברור שכועסים עליי.
אז זהו, למה?
כאשר מלך ירדן אומר שירושלים לא שלנו, אז אני מותח ביקורת וגם פותח פה נגדו, ואז העם שלו מגן עליו. תראה, יש את הפלסטינים, חיזבאללה, איראן, אלה נגדי תמיד.
זה מראש, לא משנה מה אתה אומר.
וזה בעיקר, הם והפלסטין.
כן.
ברור, אני לא אומר שאני דמות אהובה, לא, אבל אני דמות, מבחינתם, אני דמות מעניינת, מביא להם דברים, תראה, כשקורה משהו בישראל, אני תוך דקה מתרגם להם, אני באופן אישי מתרגם להם ומפרסם. תקשורת ישראלית, עד שיתרגמו לערבית, עד שוויינט יתרגמו, או שמישהו ייקח את זה, זה, זה לוקח שעות. אני מביא, מביא להם בצ'יק צ'ק את, את הידיעה, כשיש משהו בומבסטי שקורה.
כן.
אז כשיש מלחמה, כשיש אירוע, אז פיגוע, אז הם תמיד רואים מה היהודי כותב, מה כהן כותב.
כן.
לא מתוך אהבה. אוקיי? רוצים לדעת.
ובמדינות שכביכול כן איתנו בשלום, אז גם שם אבל אתה מקבל ביקורת.
פחות, פחות.
פחות, זה רוב מה
שרואים. אני גם לא מבקר אותם, למשל, אין לי משהו נגד בחרן, נגד אחד
הבריאות. לא, אבל אם אתה רואה משהו, נניח נתת את הדוגמה של הקטע עם הזאת עם הסכין, שצילמו רק את החלק עם הסוף, אז אתה עדיין, אתה עולה ואתה אומר, חברים, זה לא ככה.
נכון.
ויש גם אפילו באמריקה אנשים שיגידו שמה זה מטורף להגיד וזה איסלאמופוביה ואני יודע מה. אז אני שואל, האם אתה רואה שזה משהו שאתה מצליח לשנות בעזרת הטוויטר שלך?
בוודאי.
מדהים.
כי אני אגיד לך קודם כל, עכשיו שאני, בואו נחזור לדבר על הסרטון הזה, כאשר אני מביא את הסרטון הזה, המלא, רשתות ערביות כבר לא ישימו את הסרטון. הרי מה קורה? מעלים סרטון, מתחילים לחגוג, כל הרשתות. הנה הישראלי, תראו מה עשה. רוסיה ליום, תחנות אחרות.
כן.
אבל כאשר הם יודעים, וכל העיתונאים עוקבים אחרי, יש לי כמעט 680 אלף עוקבים, כאשר רובם, אנשי ממשל, אנשי מודיעין, עיתונאים, כאשר רואים שהנה סרטון זה מזויף, הם לא ישימו אותו. ואם שמו אותו, אם חוקו אותו, זה פדיחה. אתה רואה את ההשפעה הזה, זה לא ישירה, זה עקיפה גם.
כן.
וגם אתה רואה, אנשים רואים, מבינים, הראש לא נעול כבר. הדור הזה של הערבים רוצה לשמוע על היהודים, גם רוצה לדעת מה קורה עם היהודים שגרו במדינות שלהם.
כן.
אני יליד לבנון, כמו שאמרת בהתחלה, יש הרבה לבנונים, רוצים לדעת למה יהודי לבנון עזבו. למה יהודי עיראק כבר לא שם? מה עשו? לאן הלכו?
מעניין.
יהודי לוב, יהודי מצרים. אז גם שואלים אותי שאלות כאלה. למה אתם לא כאן? הרי למה? שוב, אני חוזר לבעיה העיקרית. הערבים בכל מדינות ערב לא מאמינים לתקשורת שלהם.
זה מעניין.
ובצדק. לכן יש BBC ערבית, RT ערבית, CNN ערבית. התפתחו רשתות זרות. מערביות שיש להם מחלקה DH של גרמניה בערבית, פרנס 24 ערבית, כל אלה יותר משדרות את האמת.
את האמת, כן. וזה הגיע מתוך צורך בעם.
מתוך צורך, נכון?
כן. וואי, מעניין. אז גם, אוקיי, אני אשמח שנחזור רגע למצרים, אוקיי? שאני שמה גם עידית בר שציינו, היא סיפרה לי פה שהספר הכי נמכר שם הוא מיין קאמפף. זאת אומרת, אנחנו ממש לא בכיוון מבחינת להבין מה קורה שם במצרים, בתודעה.
טוב, הספר הראשון שכתבתי זה לא על המופתי, זה לקחתי את החלקים מהדוקטורט של אבו מאזן, ותרגמתי לעברית.
וואו.
אף אחד לא רצה לעשות את זה בישראל, כי ידע שהוא יהיה מותקף על ידי האקדמיה. האקדמיה בישראל, אני לא ראשון אומר לך שהם מהשמאל, מהשמאל הקיצוני.
ברור.
אני לא, בסדר?
נכון.
אז לכן לא מלמדים... גם ביד ושם לא מתעסקים בזה. אני כתבתי ספר, תרגמתי חלקים מהדוקטורט של אבו מאזן, וכתבתי, יש איזה פרק, אני אשלח לך את הספר.
נשמח,
אין לי אותו רק ב-PDF. יש פרק על הערצה להיטלר. הערבים תמיד הריסו את היטלר, וזה, בוא נחזור ל-1933, במרץ המופתי, שומע שאדולף היטלר נהיה הקנצלר של גרמניה, הוא מאוד התלהב. למה? כי אדולף היטלר כבר היה ידוע שהוא אנטישמי, בסוף שנות ה-20. ועלה המופתי ופגש את הקונסול הגרמני בירושלים, ואמר לו, אנחנו החיילים של היטלר. יש הערצה להיטלר, קודם כל בגלל שהוא שונא יהודים, זה היה ידוע, אחר כך חוקק חוקים נגד היהודים, ואחר כך השמיד את היהודים. אז מישהו שעושה לך את העבודה, לא תאהב אותו? יש הערצה לכוח, לפשיזם, גם למוסוליני יש הערצה, אבל היטלר כן, יש המון הערצה, בעיקר בגלל שהוא השמיד יהודים, אבל ככה כותבים לי הערבים גם, לא סיים את העבודה, לצער אותם ערבים.
אז גם...
יש ביקורת.
גם אני... האם יש הבדל בין מצרים למדינות אחרות בהקשר הזה? זאת אומרת, יש יותר הערצה להיטלר? וגם אני לא מבין את זה כל כך, כי כביכול הוא לא היה רק נגד יהודים, בסוף הוא היה גם מגיע אליהם, לא?
אז זה לא יודעים.
בתוכניות שלו, נראה לי במיינקאמפ עצמו כתוב, יש שם תורת גזע שלמה, משהו שם
נכון,
לא מסתדר.
נכון, אבל שינו את זה אחר כך כאשר היועצים של היטלר אמרו לו, אנחנו הולכים לכבוש אותם, אז אנחנו צריכים לשתף פעולה איתם. תראה, במצרים, מצרים היא אחת המדינות הכי אנטישמיות שיש. אתה רוצה לדעת את הסיבות? בגדול? בגלל שהפסידו במלחמה. הכבוד שלהם נרמס, וזה כמה פעמים. סואץ, ששת הימים, 73 יש מחלוקת, הם חושבים שהם ניצחו.
כן?
כן.
טוב, הם קיבלו חלקים ותמורה, כן.
זה אחרי המלחמה, כן. אבל זה לא בזכות המלחמה, זה בזכות המסע ומתן והסכם השלום.
הבנתי.
אבל המצרים הם, זה המדינה האנטישמית השנייה או השלישית בין העולם הערבי, נתחיל עם אלג'יריה, הם מאוד אנטישמיים באלג'יריה, אחר כך המצרים והפלסטינים. כן. למה? אמרתי לך במצרים, בגלל שהפסדנו, בגלל שיש דם גם בינינו, יש דם, יש מלחמות,
כן.
והמצרים לא מעוניינים, הממשל לא מעוניין בנורמליזציה אמיתית. הוא לא רוצה שהמצרים יבואו לכאן כתיירים. אני אשאל אותך שאלה. אתה ראית פעם תיירים מצרים?
לא.
אתה לא שואל את עצמך למה? אולי לא שאלת את השאלה הזאת.
אז כן.
לא שאלת את זה, כי אתה לא רגיל. למה אין תיירים מצרים? למה?
ואנחנו שם הרי.
אני אגיד לך למה. ברגע שאתה כמצרי הולך מקבל, הולך לשגרירות, קודם כל אתה לא מגיע. המודיעין עוצר אותך במצרים. למה? למה אתה הולך ליהוד? למה? מה הסיבה? הם פוחדים שהמוסד, יש להם פוביה, יש להם פחד, שאם יבואו הרבה מצרים לכאן, המוסד יגייס אותם ויהיו חלק מהממסד הישראלי. לכן מעדיפים שיהיו יחסים קורקטיים.
וואו. ואוקיי.
לכן הסכם השלום זה הסכם בין מדינות.
כן.
לא בין העמים.
כן. בין... אותו דבר על, על חמאס. שמה זה ממש ממש קיצוני. אז ברמה תודעתית, השנאה והדברים האלה. גם אני אשמח לשמוע את הסיפור עם המופתי, וגם אני אשמח לשמוע מה אתה חושב בכללי שצריך לעשות עם עזה. אתה יודע, כפרשן.
טוב, חמאס זה המשך של המופתי. המופתי היה לו כובע דתי ופוליטי. לא רק איש דתי, אלא גם פוליטי. הוא מונה להיות מופתי, אבל היו לו שאיפות פוליטיות, הוא רצה להיות הפורר של העולם הערבי. הוא חלם להיות המלך או המושל או הקנצלר או הנשיא של ירדן, סוריה, לבנון, עיראק. לא רצה להיות רק פלסטין. גם לא הייתה מילה פלסטין, נשיא פלסטין, כמו אבו מאזן. והוא דגל כמו חמאס, שנאת יהודים, לא מנהלים מסע ומתן עם יהודים, לא מסכימים שיהיו יהודים גם בארצות ערב וגם בפלסטינה. כלומר, מבחינתו, זה פתרון מדינה אחת. לא יהיה ישראל. לכן הוא סירב לכל ה... יוזמות, ועדת פיל ב-36, תוכנית החלוקה, וכל מיני יוזמות שהיו לפני הקמת מדינת ישראל, אמר לא, לא, מה פתאום? ישראל מדינה לידינו? מה פתאום? אין דבר כזה. הוא תמיד אמר לא, לא, לא. למה? כי הוא לא מכיר לא ביהודים ולא בישראל. עכשיו, לא דיברנו על משהו על היהודים. בסופו של דבר, זה הייתה מלחמת דת. אחר כך, ממלחמת דת, התווסף הממד הטריטוריאלי. מה זה מלחמת דת? כאשר הנביא מוחמד התחיל לצבור כוח, התחילו להסלם את כל המיעוטים. אז לא היו מיעוטים, אבל האסלאם היה במיעוט, אבל גדל וגדל, וראה את הנוצרים, ואמר, נוצרים, בסדר, זה לפני. אבל עכשיו, כולנו מוסלמים. אז אנשי, אנשיו של הנביא מוחמד הגיעו לראשי הקהילה היהודית, ואמרו להם, אנחנו מאמינים במשה, באמת, מאמינים בנביאים שלנו, בכל דבר, אבל סליחה, עכשיו זה האסלאם, אנחנו נתאחד כולנו, והציע להם להתאסלם. היהודים אמרו לו, תן לנו לחשוב על זה. אחרי שבועיים, שלושה, חזרו הערבים, המוסלמים, ליהודים, חשבתם על זה, יש החלטות. הרי המוסלמים והנביא מוחמד, למה רצה להסלם אותם? רצה לקחת פרות, בעלי חיים, זה היה כמו נכס, כמו שנקין, כמו תל אביב. מה היו הנכסים? כל מיני כלים שהיהודים היו גאונים לצוד או לדוג. לכן הנביא מוחמד רצה להרחיב את הממלכה שלו, את האזור שלו, ורצה שכולם יהיו מוסלמים. ואז עוד פעם היהודים לא נתנו תשובה, עוד פעם הערבים שאלו את היהודים, והיהודים אמרו להם, we call you, don't call us. עד שהנביא מוחמד בכבודו ובעצמו הגיע ליהודים, ואמר להם, תשמעו, אנחנו נבוא לקראתכם, אתם מתפללים שלוש פעמים, אנחנו המוסלמים, כולנו החדשים, נתפלל חמש פעמים, ולכן המוסלמים נתפלל חמש פעמים. אתם לא אוכלים חזיר? גם אנחנו לא נאכל חזיר, מה יותר טוב מזה? אתם חותכים בברית שמונה ימים, אנחנו בגיל 13, יותר כואב, אז תסכימו. היהודים אמרו לא, לא רצו להתאסלם, לכן הנביא מוחמד או המוסלמים כעסו, אבל לא התחילה המלחמה. אמרו, אוקיי, בואו נשמור על יחסים קורקטיים. אני, בתור מוסלם, נותן לכם לחיות, אתם תעשו ברית הגנה איתי. אם יבואו האויבים שלי, האויבים של המוסלמים, היה לו אויבים, הכופרים, קוראו להם, אתם ואנחנו נלחם בהם. בסדר? ברית הגנה, כמו שאומרים, ברית הגנה בין מדינות. אמרו, בסדר, היהודים, חיו, עד שהגיעה המלחמה, הכופרים התחילו לתקוף. למזל, או לא מזל, התחילה המלחמה ביום שבת. שבת בבוקר, שאוכלים ג'חנון וזה. ואז היהודים אמרו לו, מוחמד, שמע, זה על פי המוסלמים, אה? הגרסה היהודית, אני עדיין מחפש אותה, לא מוצא אותה. וואלה. היהודים אמרו, נכון, יש לנו ברית הגנה, אנחנו מחויבים, נכון? אבל זה יום שבת, אנחנו לא נלחמים. ואז עלו לסרטון הקשרים בין הנביא מוחמד לבין היהודים. אחרי המלחמה שלו נגד הכופרים, גירש את השבטים שגרו באזור חייבר, באזור סעודיה, דרום סעודיה, שבט אחד גורש, שבט שני חוסל, 400, ערף להם את ראשם של 400 יהודים, חלק שלישי התאסלם. לכן, זה תחילת הבעיות בין המוסלמים לבין היהודים.
יש לי מלא שאלות על זה, אבל היית בדרך לחבר את המופתי לחמאס.
אז 1,300 שנים מהנביא מוחמד, הקשרים דווקא השתפרו, בספרד נלחמו ערבים ויהודים יחד נגד הנוצרים, כן. היו קשרים טובים. עד שהגיע המאה ה-20, הגיע המופתי, הגיע חסן אל-בנה, כל מיני אנשי במצרים, צמחו. אתה אומר לי, למה מצרים אנטישמי? לא, נכון? כן. שאלת אותי. כל האחים המוסלמים צמחו במצרים.
כן.
בתחילת המאה ה-20. חסן אל-בנה, סעיד קוטוב, כל אלה אחים המוסלמים, הם האבות הרוחניים של האחים המוסלמים. וואו. וזה דור אחרי דור. והמופתי החזיר את המלחמה בין היהודים לבין המוסלמים. התחיל לדבר על היהודים כאויבים של האסלאם. של האסלאם. אני כתבתי ספר על הנושא הזה, התחיל עם הנאומים שלו, בספר שלי מובאים את הנאומים של המופתי שהיה בפלסטינה, שמונה על ידי יהודים, על ידי, איך קוראים לו, על ידי הבריטים.
וואלה, אותה בורות של היום. כן.
מה אומר המופתי? החזיר את הסכסוך היהודי, שהיהודי הוא נגד האסלאם, והתחיל קודם כל לומר שאסור למכור שום נכס, שום אדמה ליהודים. מי שעושה את זה הוא נגד האסלאם, לא ייקבר בבתי גברות אסלאמיות, המשפחה שלו תגורש, והוא היה קריזמטי, למשל, יש לו נאום, אומר, מי שמוכר נכס ליהודי, כאילו מחר חלק ממסגד אל-אקסה. יש לו דברים, באמת, הנאומים שלו, נאום קריזמטי, הוא היה לו את זה, בוא נגיד את האמת, זה היה אויב מר, 50 שנה נלחם בנו, 50 שנה נלחם ביהודים, הוא אף פעם לא נתן יד ליהודי, לא נגע ביהודי, זה המלאק. כן. המופתי זה המלאק, הוא ג'ינג'י, עיניים כחולות. אין תמונות של המופתי בצבע, אנחנו תמיד רואים אותו בשחור ולבן, נכון? בעיקר התמונה מפורסמת עם היטלר, אבל המופתי זה המלאק אמיתי.
וואו.
וחמאס זה ההמשך שלו. המופתי לא מאמין בפתרון שתי המדינות, מדינה אחת. הוא לא מאמין שישראל מדינת היהודים. הוא מאמין בפלסטין, במוסלמים, והמופתי תרם מאוד, בוא נחזור לחמאס, מי זה חמאס? שמעת על קסאם? איזה דיל קסאם? זה נכון, זה הטיל קסאם.
כן, הטיל קסאם.
אבל זה איש שהיה נגד הבריטים, זה איש, זה בן אדם. זה ראש חוליה שהיה תחת פיקודו של המופתי.
וואלה.
אז לכן חמאס זה המשך של המופתי.
אז פשוט יש להם גם את הקטע התודעתי של הביקורת מארצות הברית וכל הדברים האלה, חושבים שזה פה, כל התנועה, כל מה שקורה בעזה, והסכסוך עצמו אפילו, אומרים שההתחלה שלו היא ב-48, אתה אומר שזה מתחיל עוד הרבה לפני, עם הפלסטינים עצמם.
זה מתחיל בסוף שנות ה-20.
וואו, נטו בגלל שהוא רצה, כן,
המופתי עצמו. כאשר המופתי רצה, מה המטרות של המופתי? המופתי רצה להקים, כמו שאמרנו, להיות נשיא של מדינה, כולל,
כן.
כולל למנוע את הקמתה של מדינת ישראל.
כן.
המטרות שלו, הוא אומר את זה, לא, אני רק מביא לך, הוא אומר, ביטול הצהרת בלפור, ביטול הקמת בית לאומי ליהודים, גירוש יהודי ארצות ערב, היהודים אין להם זכות לגור בארצות ערב, 3, למנוע מיהודי אירופה להגיע, והוא עשה את זה, 4, להקים את המדינה האסלאמית.
המדינה האסלאמית של דאש.
נכון, המופתי, אם היה מקים מדינה, הייתה אימפריה או חליפות אסלאמית, בוודאי.
וואי, אוקיי.
הוא לא דמוקרט, הוא לא האמין בדמוקרטיה.
אפשר להישאר איתו, עם הדמות הזאת עוד הרבה, וגם לי זה ממש עושה סדר באיך האנטישמיות עצמה לא ברורה לי בכל המגזר הזה, ואם אתה אומר שיש איזו התחלה כזאת, זה ממש מעניין, אבל היה, נגעת שם באיזושהי נקודה שאני אשמח שנחזור אליה עם כן. הקוראן. ואתה סיפרת את הסיפור של מוחמד נגד היהודים. זה בעצם קורה לפני שקיים קוראן, נכון? היסטורית.
כן, כן.
כי
כן,
זה
כן,
הוא
כן,
עדיין כן, בחיים. כן, כן. אז האם הדברים האלה זה הדברים שנכתבו בקוראן כנגד יהודים?
תראה, בקוראן יש עשרות פסוקים וסיפורים, פסוקים. נגד היהודים. יש פסוקים שמחמיאים ליהודים, שאומרים, יש פסוק שאומר, המדינה הקדושה שייכת ליהודים. עכשיו, כשאני שואל את המוסלמים, שואל אותם, ולפעמים אני מתחזה, אני לא אומר אני יהודי. כתוב כאן, אדוני השייח, כותב להם, שולח להם בבלוגר, בבלוגר שלהם, אדוני השייח, כתוב כאן בקוראן במפורש שהמדינה שייכת ליהודים. איך אתה מסביר את זה? הוא אומר, זה לא נכון. אבל כתוב, אני אומר לו. הוא אומר, כן, היהודים. לא היהודים של היום. ואז מסביר לי, כדי להתחמק מהשאלה, אומרים, לא, היהודים, כאשר יצאו ממצרים, כאשר עשו את חטא העגל, חדלו להיות יהודים. אז יש להם הסבר לכל דבר, אתה מבין?
וואו, אבל זה דווקא משהו הפוך, זה משהו כביכול, אתה הראית לו משהו בעד יהודים.
כן.
אבל יש דברים, כאילו, הסברנו שיש דברים שהם בעצם לא...
יש פסוק שאומר לך במפורש, אל תהיה חבר של היהודים. יש פסוק, גם הנוצרים, לא רק היהודים.
כן.
אל תהיה חבר של הנוצרים או של היהודים. היהודי הוא כופר, יש דברים כאלה. יש פסוק, פסוקים שאומרים היהודים הם בני קופים וחזירים, בקוראן.
כן.
קוראן זה דברי אללה מבחינת המוסלמים. בני קופים וחזירים.
אז האם אפשר להיות היום מוסלמי, אדוק, מאמין, ולא לשנוא יהודים?
לא.
אי אפשר.
אי אפשר. מוסלמי אדוק? לא. לכן אנחנו חוזרים לאותו סיפור שדיברנו. איחוד אמירויות, בחריין, גם הסעודים, אלה לא אדוקים. הם עושים כאילו הם אדוקים. אתה שומע בשעה 3-4, אתה שומע מואזין, אבל הם לא אדוקים. הם נגד הקיצוניים. לכן, אם אתה רוצה להעסיק עובד, אתה תיקח עובד חילוני ששותה וויסקי, אם אתה רוצה לבחור בין ערבים, כן. אז תיקח את החילוני. הדתי...
לא יכול, לא יכול.
עם הזקן, זה אנשי חמאס.
יש בישראל ערבים ישראלים, דתיים, אדוקים.
לכן, יש הרבה שעושים פיגועים.
אבל לא, לא ערבים ישראלים לא הרבה.
לא הרבה, אבל יש.
הבנתי.
מי שעשה לפני שלושה שבועות, היה בגשר, לא בגשר, במעבר ערבי, בטייבה. אבל זה גם, אתה לא חייב להיות, זה גם יש את ההסתה, יש אלף סיבות למה לעשות פיגוע נגד היהודי, יש נקמה, יש הסתה, יש מישהו שלא יודע, ראינו... לא צריך הרבה סיבות כדי לרצוח יהודים לצערי.
אני חושב שכמו שאתה מתאר, הרבה יהודים לא מבינים מה זה אומר להיכנס לאוטובוס ולהתפוצץ, וכמה זה מוערץ בעולם הערבי, השהיד.
אז זהו, יש כמה דברים שמושכים את הערבי או את המוסלם לעשות פעולה נגד היהודים. יש 3-4 סיבות. נתחיל עם האחד, השהיד, התואר. זה התואר הנעלה ביותר שיש באסלאם. להיות בן של שהיד, אח של שהיד, זה כבוד. באמת, זה כבוד אצלהם. זה אחד. שניים, זה גן עדן. המוסלמים לא מחשבים את החיים כיום על האדמה כחיים אמיתיים. הם, מבחינתם, החיים האמיתיים זה גן עדן. למה? למשל, דיברנו על הנביא מוחמד, דיברנו על האסלאם. למשל, כיום, מוסלם לא שותה בירה. מוסלם אדוק, לא שותה בירה.
יש לי לא שותה וויסקי, בכללי,
לא שותים כן. אלכוהול, לא שותים. אבל בגן עדן מותר.
כן.
כאן אסור, בגן עדן מותר. גן עדן מבחינת המוסלמים, על פי הכתובים שלהם, איך מתארים גן עדן, אני חקרתי את הנושא הזה. גן עדן יש נהר... של מיץ אפרסמון. אל תשאל אותי למה אפרסמון, ככה זה.
Okay.
יש מיץ של יין, כאילו יין, מיץ של רימונים, יש פרחים, ויש גם הנושא של הסקס.
כן.
וזה לא בדיחה כשאומרים שמשתן בתולות. ומותר לך לעשות מה שבא לך, והם לרשותך. אז אחד, כבוד, שניים, כבוד לשהיד, שניים, גן עדן, שלוש, גם כסף, המשפחה מקבלת כספים.
כן, תגמול ממש פיזי.
כן, אז יש כמה סיבות. ארבע, אתה נקמה.
כן.
כל אחד יש לו איזה מישהו בן דוד או דוד או שנהרג או... אז יש 3-4 סיבות שדוחפים את הזאב הבודד לעשות פיגוע הקרבה.
אז א', האם...
בעיקר דתיים.
זהו, האם זה יותר דתיים מאשר...
יותר דתיים.
מאשר לאומיים.
יותר דתיים, כן, כן.
הבנתי. יש את ה...
אבל שם יש, אין חילונים שם, רק כאילו...
איפה, בעזה?
במוסלמים אין דבר כזה חילוני. כל מוסלם, גם אם הוא שותה בירה, הוא מאמין בגן עדן, מאמין ב-72 ביטולות, מאמין בקוראן. אין חילוני, אין דבר כזה חילוני.
כן.
או דתי או דתי פלוס.
אז אני חושב שזה בדיוק העניין א', אני לא חושב שהרבה יהודים ישראלים יודעים על הקטע של הממש, אני לא זוכר איך זה נקרא, תגמולים כאלה שהרשות הפלסטינית אפילו נותנת למשפחות של שהידים, זה כזה, שזה פרסים, שזה מטורף. מטורף. כן, אתה מתכוון מה שמחבלים פה בכלא, כן.
כן, כן,
לגמרי.
מקבלים.
מקבלים.
תראה, גם יש גם ביוטיוב מלא, יש שכים אנטישמיים, אומרים לכם, אתה הורג יהודים, אז אתה ישר לגן עדן. כאילו, יש כל מיני סיבות, לא מצדיק כמובן, אבל אני פשוט מסביר לך למה, למה מי שעושה פיגוע, או רוצה להיות שהיד, או רוצה גן עדן, או רוצה סקס עם 72 בתולות, או רוצה לנקום, או רוצה כסף, או רוצה הכל יחד.
כן.
אין יותר, חמישה דברים פלוס מינוס.
אני מבין. ואז, כשזה אבל התודעתית לאומית, זה מה ששולט, אז אני חושב שכל המערב וישראלים נכללים בתוך זה לא מבינים, מה זה אומר להתמודד עם קבוצה, או בני אדם, או אפילו בודדים, וגם כקבוצה, שחושבים שעכשיו לא חשוב, כי יש גן עדן. זאת אומרת, בגלל זה...
קשה להסביר את זה, נכון?
אי אפשר להתמודד עם זה בכלל.
אבל הם משחקים את המשחק טוב. למשל, אמא של מישהו שהקריב את עצמו, היא לא תבכה לך בטלוויזיה.
בדיוק, היא אפילו תעלה לא טוב.
אני מקריבה את השני, הוא אומרת לה.
תורה.
זה גם מתואם, זה תעמולה, הרי אומרים לה את זה. אומרים לה.
הם לא באמת מאמינים בזה?
לא. ברור שזה כואב לה שהילד שלה בית, אבל היא לא תגיד את זה.
כן?
ברור. לא תגיד את זה. היא תגיד, הלך בדרך שרציתי, אני מוכנה להקריב עוד אחד ועוד אחד, כרמל פלסטין, וואו. למען פלסטין.
כן.
ואז החברה רואה את האמא הזאת, בא לי גם לקחת שהבן שלי,
כן.
אתה מבין איך זה הולך? הם וואו. צוחקים על עצמם.
אני האמנתי לה, לכל האמאות האלה שאני רואה, אני כביכול מאמין לה.
בתוך
אני...
תוכה לא.
בתוך תוכה לא?
לא, לא. אין ספק שלא. איזה אמא...
איזה ילד נכנס...
איזה אמא תרצה שהבן שלה ימות, תגיד לי.
איזה בן אדם ירצה למות בעצמו? אני לא צריך לתפוס את זה, אז אולי גם זה...
אז פה אמרתי לך, הם חיים בבועה, הכבוד מאוד חשוב. כאשר הם 7-8 ילדים, אחד הלך.
כן.
אין להם ערך החיים. הם, כי הם אומרים את זה, אנחנו, מבחינתנו החיים זה החיים הבאים.
כן.
כאן עדן, לשתות בירה, וויסקי, לשחות עם 72 מטילות.
אז זה אומר שאני יכול בחיים האלה לעשות מה שאני כביכול
בדיוק,
רוצה.
בדיוק, כן? גן עדן אתה יכול לעשות כל מה שמנעו
לא, ממך. לא, אז בחיים האלה זה אומר שהכל תקף. בשביל להגיע לחיים האלה, שהם, אם עכשיו אני חושב על שהחיים האלה שאני חי הם לא חשובים, אז למה שאני אעשה עסקה עכשיו עם ישראלים, לצורך העניין, על שטחים? זה לא חשוב, יש את החיים שאחר כך.
טוב, זה פה יש משהו אחר, יש תקיעה, יש הונאה, כמו מנסור עבאס בכל ה... שהוא מחייך, שהוא אומר, כן, אני מסכים, מדינה יהודית, כל אלה.
מה, אתה לא מאמין לו?
ברור שלא.
ברור שלא.
ברור שלא. מנסור עבאס זה חמאס.
מה אתה אומר?
מנסור עבאס זה חמאס, זה אחים המוסלמים.
אני חשבתי שהוא מייצג חילונים.
מנסור עבאס זה חמאס. ראית אותו פעם בעניבה? לא, הוא נגד המערב. פעם אולי יש לו תמונה או שתי תמונות בעניבות, אבל הוא, 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 הוא חמאס, הוא תומך חמאס, אבל הוא עושה את זה בצורה... תראה, האחים המוסלמים יש להם מטרה. מטרה להשתלט על מדינות ערב, כמו מצרים, נשיא מורסי השתלט והגיע עד שעשו פוטש נגדו. ורצו להשתלט גם על סעודיה, על איחוד אמריות. יש ארגון כזה שגורים לו ארגון בינלאומי של האחים המוסלמים. מי מממן את זה? נחזור לקטר.
קטר, כן.
קטר מממנת מסגדים בצרפת, מממנת מסגדים בארצות הברית, במישיגן. קטר יש להם יותר מדי כסף, ועורכי דין שטובעים מישהו בקנדה, שהוא איסלאמופוב, ככה הם משתיקים את כולם. יש להם עורכי דין שהם תוקפים את האלה שהם נגד המוסלמים, אז אתה לא יכול כבר לפתוח פה במדינות המערב. הם משתלטים על מדינות המערב, אין מה לעשות, לצערנו.
זה אתה אומר קשור לתעמולה, לבתחבולה לעשות לך מלחמות?
זה קשור לתוכנית שלהם להשתלט על, להשתלט על ה... על המוסלמים שבכל מדינות, למשל, מוסלמים של קנדה.
כן.
ועכשיו מרימים אותם, למשל. עכשיו יש לנו מלחמה, מגייסים אותם, מקימים כל מיני ארגונים, כמו פה. ואז בשעת הפקודה, לכו תעשו הפגנות. הפגנות,
יום ג'יהאד.
אנשים שרואים מיליוני מוסלמים מפחדים, אנשים בממשל הקנדי, ואז אתה מאלץ אותם להיות נגד ישראל.
כן.
אתה מבין? מה אני רוצה להסתבך עם המוסלמים שיש לי פה?
כן, זה מה שאתה... זה בקנדה? זה התודעה שלהם, אתה חושב?
קנדה, כל מדינות המערב.
כאילו כן, כל...
בריטניה, קנדה.
זה מה שהם חושבים?
צרפת, אוסטרליה, ברור. כך קטר משתלט על
התודעה.
על התודעה ועל מדינות המערב. ועל המנהיגים. פלוס היא קונה חברי פרלמנט של צרפת, קנדה, אוסטרליה.
היה פה דורן שפריר, שטען שלדעתו יש פה עכשיו את התחילה של החליפות השלישית באירופה. האם אתה חושב שזה משהו עד כדי כך קיצוני, או שזה סתם מטרד?
בסופו של דבר זה. זה מתחיל עם מהגרים שמגיעים, ואז המהגרים מקימים להם איזה ארגון.
כן.
ואז מתחילים, או, יש לנו הרבה זה, אנחנו הרבה מוסלמים, אנחנו צריכים לאכול חלל. חלל, כשר, כאילו מבחינת המוסלמים. ואז, או, אנחנו רוצים לפתוח את ליז. אנחנו, וזה גדל, ואנחנו רוצים מסגד. אנחנו רוצים להקים מסגד, ואז להקים עוד מסגד. ולא, אנחנו רחוקים מהמסגד הזה.
כמה זה קרוב אבל לממשלה, ללעלות לשלטון. זה ככה מתחיל,
זה מגיע לשם. כן, ואז, אוקיי, יש לנו הרבה מוסלמים. ואז נעשה איחוד משפחות. יביא עוד. ואז, אין לנו ייצוג. בפרלמנט, אנחנו מיעוט.
כן.
ואז אחד, שתיים, שלוש, ואז סיעה, ואז מפלגה, ואז המון, מיליונים שברחוב. תראה את צרפת. צרפת הלכה, אני אגיד לך את האמת. צרפת זה כבר, זה...
מה?
זהו.
מה עומד לקרות שם בקרוב?
אין לי ספק שתהיה מלחמת אזרחים.
באמת? אין לך ספק?
אין לי ספק. אתה לא... כל שבועיים, שלושה שורפים כנסייה. שורפים כנסייה, לא שומעים את זה, כי יש צנזורה בצרפת.
זה, אתה אומר, תולדה של...
איסלאמיזציה.
כן, אבל עצם זה שנתנו למאגרים להיכנס, וזה פשוט השתלשלות...
נתנו למאגרים זכויות, נתנו להם להיכנס, אין פיקוח, ויש כספים, ויש איסלאמיזציה, ויש כסף קטרי, ויש עוד מסגדים, וזהו.
אז אוקיי, ואני רוצה לחזור שנייה למנסור עבאס.
כן.
באותו דבר, אנחנו פה, יש אולי גם קונספציה של הסתדרות בתוך עצמנו, ומדינת כל אזרחיה, וכל מיני דברים כאלה שמנסים פה לדבר עליהם. האם זה משהו שאתה חושב שבלתי אפשרי עם הייצוג הנוכחי של הערבים? או שבכללי?
המבחן של מנסור עבאס בקואליציה נכשל. כי ברגע האמת הוא הכזב. ברגע שהוא היה חבר קואליציה, שהיינו צריכים אותו בהצבעות, ואז צריכים לשחק אותה אבו ענתר. לא, החוק הזה נותן כסף לצהל. כאילו חוקים, כאילו, לא, אני לא תומך. הוא לא היה מצביע, או היה נמנע. אתה לא זוכר את זה?
כן, כן,
זוכר. התחיל להיות נגד צהל.
חנין זועבי גם דומה בכלל.
ועוד לפניו.
כן.
התחיל... ואז הוא רוצה כסף, מיליונים. מה היה עושה עם הכסף, אם היה מקבל את כל הכסף? היה בונה את התשתית. היה קונה אולי נשק, אולי היה קונה כל מיני שטחים, והשטחים. היה בונה את התשתית. הרי הם יודעים שהם לא יביסו אותנו ככה מיום ליום. הם בונים תשתית לילדים, לנכדים, ויום אחד יקומו עלינו.
הערבים ישראלים.
חלקם. אני אין לי אמון במנסור עבאס.
מה אתה אומר?
אין לי אמון. אין לי
אבל
אמון.
יכולה לקום איזושהי הנהגה של ערבים ישראלים שתהיה יכולה להיות חיובית או שזה בכלל?
הלוואי, אני רוצה לראות, אני אין לי בעיה עם הערבי המוסלם שגר, יש לה חברים דרך אגב.
וואלה.
מוסלמים.
כן.
הייתי אצלם בבית, היו אצלי בבית. כן, יש לי.
כן, כן.
לא, אני לא מכליל, אני לא אומר כולם.
לא, ספציפית הוא.
אבל הוא? כן.
אוקיי, אני... נושא שאני לא יודע אם אתה... שמעתי אותך מתבטא עליו, אבל לא מספיק נראה לי בנושא הספציפי הזה, זה השביעי לעשירי. בהקשר מבפנים דווקא. מה הוביל לדעתך לזה שזה קרה? מה קרה שם בעצם?
הטיפשות שלנו.
כן?
תראה, אני בפייסבוק שלי, כבר ב-2018, וזה הכל נמצא שם בפייסבוק, אתה יודע, לא נמחק. ראיתי את ההפגנות, ראיתי שאנחנו נותנים להם להיכנס. יש, היו פלסטינים נכנסים, היינו אומרים, אנחנו, לא, זה היה כאילו, איך היו אומרים? שבח. היינו אומרים, זה שבח, זה טרוריסט. אם אין נשק עליו, אז זה שבח.
כן.
והיו הפגנות, הפגנות השיבה, ונשק, והיו יורים עלינו, ואנחנו עדינים. וכתבתי פעם פוסט, אמרתי, זה לא, עוד כמה זמן הם יבואו אלינו באלפים, ויכנסו ויחדרו. וזה מה שקרה. אני מבין אלה שידעו שתהיה, וזה כתבתי את זה. ידעתי, לא תיארתי לעצמי גודל המחדל. לא חשבתי שצהל לא נמצא שם.
זהו, איך את זה אתה מסביר?
את זה אני לא מסביר, אני לא רוצה להסביר, יש כאלה שיסבירו, ויש כאלה שצריכים לעוף, לא רק חליבה. יש כאלה שצריכים לעוף, רמטכ"ל, ראש שב"כ, בעיקר אלה.
כעונש, כאילו, לא רק קונספציה להחליף שם את
ה... לא עונש, כצדק.
צדק, כן.
הם כשלו. הרי מנסור עבאס, למשל, הרבה חשבו שהוא בסדר. תמיד אני אמרתי שלא. וגם חמאס, תמיד ידעתי שחמאס זה האויב. איך אתה נותן להם, איך אתה מכניס? אני הייתי נגד הכנסת הפועלים.
כן.
עוד לפני 7 באוקטובר, אמרתי, למה? אלה מרגלים.
כמה מזה, היית מרדכי קידר, חבר, קולגה שלך.
חבר, וגם, מורה.
אפילו מורה, כן, המורה שלך. היה פה והוא סיפר על כמה שהקרע בעם וכל מה שהיה עם הסרבנים וזה, כמה בתקשורת הערבית וכמה בתודעה, גם בממשלות הערביות, כמה זה השפיע על החשיבה שלהם עלינו כחלשים. כמה אתה ראית את זה?
קודם כל, אני שומע את זה בכל נאום של נסראללה, הוא אומר את זה.
מה שמה?
הוא אומר, הנה, עוד מעט, אוטוטו, המפגינים יפרקו את הממשלה, ימוטטו את צהל. נסראללה כל פעם מתייחס לזה.
כן.
זה המאני טיים שלהם. כשיש תמונות, כשיש סרטון כזה, זה רץ. כשיש הפגנות אלימות, שהשוטרים, כשיהודים מרביץ ליהודי, וואו. זה, אתה רואה, מככבים את הסרטונים האלה בעולם הערבי, והם רוצים לראות דם.
כן.
ערבים רוצים לראות מלחמת אזרחים, זה לא סוד. ערבים, כולל נסראללה, כולל איראן, ובעיקר סנואר, המפגינים למען החטופים, אלה לצערי...
עושים את אותה פעולה.
עושים נזק, לצערי נזק. אני בעד כמובן לשחרר את כל החטופים, אין מישהו בישראל שהוא נגד.
לא, אבל בתמורה למחבלים.
ההפגנות מזיקות. כן. כולם אמרו את זה. ההפגנות מזיקות גם לסוגיה שלהם. פשוט אין הסבר. כן. יש כאלה שמנצלים את זה כדי להפיל את הממשלה, לצערי.
מרדכי קרא לזה, מדליק להם את בלוטות הג'יהאד. כמה מזה אתה חושב יותר, מה יותר השפיע על החלטה ספציפית של 7 באוקטובר יותר? החשיבה עלינו כחלשים? זאת אומרת, אתה חושב שהם חשבו שהם ינצחו?
תראה, מבחינתם היה תזמון טוב, זה היה יום שבת, זה היה שמחת תורה, זה היה סרבנות, קרע, צבא חצי לא כאן, צבא מסוכסך, זה הכל יחד, וגם כמובן כסף איראני, זה הכל יחד. אין, לדעתי, אין משהו אחד שעודד אותם, אלא הכל יחד.
וברמה הצבאית.
וגם המשא ומתן עם סעודים, מאוד עצבן את חמאס. זה הכל יחד.
כן, וברמה של צהל, לא ברמת שמות. אתה חושב של... איך אתה מסביר את זה שלא היה שם אנשים? אנחנו פשוט חלשים באמת?
שוב, החשיבה של ברק, צבא, חכם, טכנולוגי.
כן, קטן וחכם, כן.
כן, לא, בסדר, חשב שהלכנו בשוויץ. איפה, לדעתי, בכל גבול צריך שיהיה מסוקים, כתבאמים, טנקים, אוגדה, חטיבות. איך גבול פרוץ?
היום זה מרגיש ברור, אשכרה זה הרגיש כאילו לא צריך.
אני בשביל באוקטובר לא הייתי כאן, אז בגלל זה אולי לא ראית אותי, לא ראית אותי באותו יום, או באותו כן. חודש, הייתי בחול, באיטליה, לימדתי שם.
וואלה.
וכשראיתי את התמונות, התמונה המפורסמת של, של החמאס בסדרות, לא האמנתי שזה קרה, לא האמנתי.
כן.
חשבתי שזה פוטושופ או...
וזה שהיית בחול,
אבל לא הופתעתי, לא הופתעתי. אני מאלה שלא הופתעו, אני ציפיתי, ידעתי שיום אחד הם יעשו את זה.
איזה מטורף. אני מרגיש שברמת מה לעשות, הייתי שמח יותר אם תוכל להביע דעה, למרות שאני יודע שזה קשה, אבל נגעת בעונש, אבל איך לדעתך ישראל צריכה לפעול בשביל להגיע לנקודה שבה אנחנו מוגנים מפני הדבר הזה, בכללי, פשוט איך ישראל משמרת את עצמה, ואם צריך בכלל.
קודם כל, יד חזקה. יד חזקה. יד חזקה כנגד המחבלים. טוב שעושה בן גביר, כאשר הוא מקשה על המחבלים. אני מבחינתי, כל הנוחבה, להוציא אותם להורג.
באמת.
כן.
עונש כן, מוות למחבלים.
כן, כן. לאלה שהשתתפו בטבח, כן. כן. אבל אני יודע שזה לא יבוצע בגלל יועצת המשפטית, בגלל כל מיני בירוקרטיה.
למה אתה חושב?
מה, אתה רוצה לשחרר אותה?
אני לא יודע, יש לי בעיות מוסריות ששוברות לי קצת המוח בתקופה הזאת לגמרי.
אני לא רוצה לשחרר אותם, גם אני לא רוצה להחזיק אותם.
כן.
לא רוצה לתחזק אותה. אז איזה ברירה יש לי? הכי טוב לחסוך את כל, את כל הכסף, את כל הלוגיסטיקה. אני, אין לי מושג כמה הם עכשיו, 400 לפחות, 500, כן. אולי יותר. זה כסף.
א', זה הקלף נגד החטופים.
אבל זאת אומרת, זה אם... לא עובד, זה אף אחד לא תורש אותה.
נכון, אבל האם יש איזושהי חוקי ערך חיי אדם שצריך... להסתמך עליהם, זאת אומרת, מה שכתוב ברוח צהל, לא מאפשר להרוג מחבל אחרי שתפסת אותו.
לא, זה, תראה, זה אנשי משפט יחוקקו, זה, 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 זה נאצים, זה פשעי נאצים, זה, ברור שכן, אנחנו לא סתם, אלה אנסו, רצחו, מגיע להם, זה לא אדי כהן בא לו להרוג אותם.
ברור.
אלה שמגיע להם עונש מוות, האם יבוצע, אני לא חושב.
מגיע להם, אתה אומר, על פי אותו חוק שגם בארצות הברית קובע עונש מוות.
על פי המוסלמים מגיע להם. האסלאם מונע ממך לרצוח ילד, לאנוס ילדה.
כן?
ברור.
היו פה אנשים שאמרו לי שמוחמד עשה דברים דומים, כמו היה לו שבויות סקס סלייבס.
אנחנו דיברנו על זה שבמלחמה, אבל אלה זה לא... אלה כנגד אזרחים.
באמת, הם פשעו נגד האסלאם?
האסלאם מונע ממך לחטוף. טף, ילד, זקן. כל מה שעשו, אנשי חמאס זה נגד האסלאם. ועל כן, אני הרבה דיברתי על זה בטוויטר. אחד הציוץ שלי, שכתבתי רק, כתבתי משפט אחד. האם לחטוף נשים, זה מנוגד לאסלאם ולקוראן ולמוסר של הנביא מוחמד. 9 מיליון צפיות. או 10 אפילו, 10 מיליון צפיות.
מה, איך
כל הגיב? מה שחמאס עשה, זה נגד האסלאם האמיתי. אני מדבר איתך על ה... עכשיו, תשאל איזה שייך קיצוני, יגיד לך, כן, ברור, אבל האסלאם האמיתי מונע ממך לעשות את הדברים האלה. לכן גם מבחינת כן. שריעה, מבחינת הלכה אסלאמית, אלה חייבים מיטה.
באמת?
רובם. רוב הנוחבה, כן.
מעניין, אנחנו כן, לא... זה לא יבוצע, כן.
נגד, הרוב לא נלחם נגד החיילים.
לא.
הרוב נלחם נגד אזרחים, הרג אזרחים. כמה הרגו במסיבה בנובה? רוב ההרוגים זה אזרחים.
כן.
אז לכן רובם חייבים מיטה, הוצאה להורג. אבל אני יודע בתוך תוכי שזה לא יבוצע.
לא יבוצע. לא, אנחנו חיים על פי ערכי חיי אדם מערביים, ולכן זה לא יבוצע.
על פי השופטים, על פי...
על פי בגץ כרגע.
על פי המוסר של השופטים. יותר.
ואתה חושב שזה צריך להשתנות? אפשר גם להיכנס לזה.
ברור שצריך להשתנות, ברור שצריך רפורמה משפטית, אין ספק. מה? יש מישהו שלא רוצה רפורמה, אבל הממשלה נכשלה, נכשלה. רפורמה, אין רפורמה, מי מדבר על רפורמה עכשיו?
עכשיו נכון, אחרי...
לא, אבל אין ספק שצריך. תראה את היועזת מה היא עושה, מתעללת בממשלה. צריך לפצל את התפקיד הזה. פרקליט מדינה, יועצת, יכולה לא להיות גם היועצת וגם תובעת של הממשלה. אין ספק שצריך רפורמה, אבל אנחנו רחוקים שנות אור לרפורמה. איפה הייצוג של המזרחים
בבית משפט?
איפה? בקושי יש אחד. עשו אותו מזרחי והבנתי שהוא לא מזרחי.
כן.
אולי,
מה אבל אתה חושב שלאן המדינה, אתה לא חושש מהדיקטטורה שמזהירים מפניה כל אנשי המחאה? לא.
דיקטטורה, פולין, מלחמת אזרחים,
כן.
וקיבלנו את זה מחמאס. לא, לא, לא. אנשי המחאה זה אותם אנשים שמפגינים כאן,
כן.
איך אומרים, עם שינוי... עם שינוי של
הפיכה,
של, כן. של של הסיבה או התירוץ. אנשי כן. המחאה זה האנשים
של המחאת החטופים.
המחאת כן. החטופים.
אתה גברת בשינוי הדרך.
בדיוק.
כן.
פשוט התלבשו על הסוגיה הזאת.
מה, אתה חושב שיש שם איזשהו זדון?
יש קבוצה שרוצה בכל מקיר להפיל את ראש הממשלה. רוצים בחירות, היו בחירות. כבר חודשיים אחרי הבחירות רצו עוד פעם בחירות.
כן.
בחירות, יש מועד לבחירות.
אתה חושב שהוא... אתה לא... אתה בעד ביבי? אתה רוצה להשאיר אותו? אתה חושב שהוא חיובי לישראל?
נבחר?
ברור, זה אני מבין.
נבחר, נכון? הוא לא השתלט על... נבחר, יש דדליין? כן. כן.
דעתך הוא חיובי לישראל? הוא עושה...
הוא ראש הממשלה, אבל אנחנו נתנו לו מנדט.
כן.
עכשיו... לגבי אחריות על 7 באוקטובר, זה בדיוק. סוגיה אחרת.
הרבה מהמחאה זה אחרת. זה. הקמפיין שהיה בזמנו, אני לא זוכר אפילו מה הוא היה.
אבל כל פעם משהו, פעם בגלל שוחד כביכול, פעם בגלל שרה, פעם בגלל זה. תמיד, זה לא שמת לב שהתירוצים משתנים עכשיו בגלל אחריותו.
נכון.
עזוב. זה, 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 רואים שמחפשים אותו. עכשיו תיק על אלף, על פעם. שכחת את התיקים.
כן.
אם היה צריך להתפטר על כל דבר, היה כל הזמן מתפטר. הם מחפשים אותו, לכן, קודם כל, אני לא מאמין במערכת המשפט הנוכחית, אני לא מאמין. אני לא מאמין, אנחנו רואים שכל התיקים האלה תפורים, אנחנו רואים שגם יש קשר לא בריא בין הפרקליטות לבין המשטרה, בכל הנוגע על איך פתחו את התיקים האלה, כן חוקי, לא חוקי, השופטים עצמם רוצים לדעתי לזכות את נתניהו. אנחנו נראה בימים הקרובים ובשבועות הקרובים שהוא זכאי.
כן?
כן. אין ספק. כל זה... אני לא אומר שהוא מושלם, אבל שהוא אשם בכל התיקים האלה,
אבל מה עם זה שהוא בפועל, היה פה משה פייגלין ממש שבוע שעבר, לא יודע מתי זה יצא, אבל כרגע שבוע שעבר, והוא ממש אמר בנחרצות שביבי לא עשה דבר אחד חוץ מלאחוז את עינינו ולשמור על הכיסא, וזה הוא ממש טוב. והוא לא עשה כלום שמקדם את ישראל לאנשהו, אולי חוץ מהסכמי אברהם, זה עלה הרבה בתגובות, אז אני אגיד את זה כאן.
תראה, הישגים יש לו המון, לא רק הסכמי אברהם, כלכלה, יש לו המון הסכמים.
כן.
אבל נתניהו קשל בסוגיית חמאס.
בדיוק.
אז אני אומר את זה, ואני לא מסתיר את זה.
הוא חלק מהאנשים שאתה אומר...
ואני לא ביביסט.
אתה לא ביביסט.
אני לא ביביסט, ואני כן אוהב את ראש הממשלה. אני כן ליכוד, אני כן בעד ראש הממשלה, אבל יש דברים שהוא קשל בהם. בעיקר סוגיית חמאס.
שזה הקונספציה. ו...
שזה נתן להם כסף, סייע להם.
כן.
יש הרבה דברים.
מה עם ההתנהלות של המלחמה כרגע? אתה חושב שבזה הוא...
לדעתי חלש.
חלש.
אנחנו תמיד, תראה, חיכינו 3 שבועות, נתנו להם להתארגן, היינו צריכים באותו יום, כמו שעשה אולמרט, כשחטפו לנו את החיילים, מיד, פתחנו במלחמה. נתן להם שלושה שבועות להתארגן, אנחנו גם לא מספיק קשוחים איתם, זה ארגון טרור, זה צריך לקסח אותם, באמת, צריך לפגור בהם כמה שיותר, כמה שפחות נדבר בזה, על זה בפומבי. בסוגיית עזה, ראש הממשלה,
למשל, הוא אבל כביכול משמר את האינטרס של ארצות הברית. זה הסיבה ללמה לחכות, זה הסיבה ללמה לשמור על פרופורציה ודברים כאלה. האם זה אתה חושב שלא חשוב?
לא יודע מה הסיבות. אני לא חושב שזה קשור לארצות הברית.
לא? ביידן, הדברים בפועל שנאמרים, זה מה שקורה.
יכול להיות, יכול להיות שיש לו, ראש הממשלה יש לו את התמונה המלאה. יכול להיות שביידן אמר לו, אם תעשה את זה, אני לא אתן לך נשק. אז אני אומר לך, וואלה, הוא צודק, ראש הממשלה.
כן.
אבל ראייה בגדול, אני ראיתי את ההתנהלות שלו מול חמאס. בשנים האחרונות היינו עדינים מדי, לא פגענו בהם, יכלנו לפגוע בהם יותר, לא פגענו בהם, ואני יודע את זה, אני הייתי במערכת הביטחון. לכן היינו, אנחנו, בוא נגיד, הזמנו את זה לעצמנו איכשהו.
כן.
לצערי.
אני מבין. מה עוד נראה לך שאפשר להמשיך לעשות פה, אולי לסיום. מה עוד אנחנו צריכים לעשות כמדינה בהקשר של כל מה שאנחנו רואים בעולם הערבי?
אנחנו צריכים להיות חזקים ולא לאפשר לאף מדינה, גם ידידותית, להגיד לנו מה לעשות. אנחנו צריכים לעמוד על שלנו. אונרה מוקצה, שלטון פלסטיני בעזה, לא. טורקיה, לא. אנחנו צריכים להפסיק את הקשרים עם הטורקים. גם, מבחינתי, לסגת. לא רוצים להחזיר את השגריר. כל הארגונים הבינלאומיים האלה, יוניסף, צלב האדום, לא צריכים. לא צריכים אותם. ואם יש להם נכסים שהם יושבים לגרש אותם,
זה הדבר הראשון.
צריכים ללמוד, נכון? צריכים ללמוד מכל הטעויות שעשינו בשנים האחרונות. כמובן, לקסח את האויב. לא להודיע לו שאנחנו הולכים לתקוף אותו, כמו שעשינו בשנים האחרונות.
הקש בדלת.
הרבה טעויות, לא רק זה.
כן.
פעם הבאה נרחיב יותר.
בשמחה. טוב, ממש תודה שהתארחת. היה תענוג.
תודה רבה לך.
טוב.